היי היי ושלום, תודה רבה שאתם שוב כאן ומדברים מדברות פסיכולוגיה. את האמת שהפרק הזה היה אמור להיות אחרת לגמרי, אבל בזכות פנייה של מאזינה יקרה עשיתי סוויץ' ובמקום לדבר על מה שרציתי נדבר על נרקסיזם. לצערנו זה נושא מאוד חם שהמודעות אליו רק הולכת ועולה, אבל בפנים יש המון המון בורות וחוסר ידיעה. אנשים תמימים בטלוויזיה ובחיים שלנו מקבלים את הטייטל נרקסיס הלא עוול בחפם, ואנשים לא סימפטיים מצליחים להתחמק מזה. אז מה נעשה היום? נדבר על מי זה היה נרקיסוס ואיך השם שלו נדבק לדבר הזה. הפעם נתחיל מהסוף, ונעשה כמו מה שיש ביד ושם. נלך מהחושך אל האור. מה זה אומר? אנחנו על התחלה נדבר על ה-DSM ומה זה הפרעת אישיות נרקסיסטית, נבין מה הקטע שלה ומה ההבדל בינה לבין נרקסיזם, ננסה להבין מהן הנורות האדומות לכך שאולי יש נרקסיסט בחיים שלי, נדבר על האם יש דבר כזה בכלל נרקסיזם שהוא טוב, ובסוף נשים את הכובע של המטפל ונביא מקרה של אדם בעל הפרעת אישיות נרקסיסטית. תהנו. אני רוצה להתחיל ולהגיד שלמרות שזה לא פודקאסט על היסטוריה ועל מיתולוגיה, אבל מפני שזה כן הפודקאסט שלי, ומיתולוגיה והיסטוריה כן מעניינות אותי, נדבר על זה עכשיו. אבל בעיקר כדי לחדד את ההבנה שלנו של מאיפה הכל התחיל. אז הכל התחיל מנרקיסוס. הוא היה חתיך ממש. כולם אהבו אותו, אבל הוא היה דוש רציני ודחה את כל מי שחיזר אחריו. אחת מהמסכנות האלה שהתאהבו בו הייתה אקו. שבשל כללה לא יכלה להגיד דברים בעצמה, אלא רק לחזור על דברים של אחרים. מה שנקרא באנגלית אקו, או בשפתנו הד. איך מסתדר? אז אקו הזאת היא התאהבה בו, היא התחילה איתו, אבל גם הוא דחה אותה. אקו המסכנה שהייתה חצי אדם חצי אל, ממש לקחה את זה קשה. עכשיו לא רק שהיא לקחה את זה קשה, אלא גם האלים לקחו את זה קשה. והם הטילו עליו כללה באמצעות השליחה, האלה נמסיס, שהיא אלת הגורל. הכללה הזאת גרמה לו סוף סוף להתאהב במישהו, אבל במי? בבבואה שלו, של עצמו, שנגלתה לו כאשר הוא רחץ את פניו בנער. כל פעם שנרקיסוס הסתכל על עצמו, הוא ניסה לגעת בבבואה שלו, וכל פעם היא נעלמה. כל פעם הוא ניסה, וכל פעם היא נעלמה. וכך הוא נשאר עד שהוא מת מרעב, מצמא, מעייפות, ממשהו, וזהו. במקום שבו נרקיסוס מת, צמח אותו פרח מקסים שנקרא נרקיס. כשאני חושד שיש בחיי את אותו הנרקסיסט הזה, חשוב לדייק במה אני חושד. ועכשיו ביחד אנחנו נעשה איזו הפרדה משמעותית, חשובה והכרחית. למה? כי החיים זה ספקטרום, וחשוב לא להאשים אנשים במה שאין להם. אז בואו נעשה סדר. האמירה הכי רווחת היא נרקסיסט. שאם נמקם את זה על ציר הנרקסיזם, הנרקסיסט נמצא באמצע בחומרתו. האדם שסובל מהפרעת אישיות נרקסיסטית נמצא בקצה, והנרקסיזם הבריא עליו אנחנו נדבר בסוף נמצא בקצה השני. מה זאת הפרעת אישיות נרקסיסטית? אם נזרוק את עצמנו לפרק הקודם, נזכר שכדי שמשהו ייחשב כהפרעה, הוא צריך להפריע מאוד על התפקוד של האדם בכל מיני תחומים. כמו קשרים חברתיים, עוצמת רגשות וחשיבה, תפיסות העולם, דחפים. ואנחנו לא סתם רוצים לחלק פה הפרעות. אנחנו לא פסיכיאטריות. לפחות לא חלקנו. כשאנחנו מדברים על הפרעת אישיות נרקסיסטית, אנחנו צריכים להיזהר. מה זה הדבר הזה? בתכלס, ההפרעה הזאת היא דפוס גרנדיוזי, בין אם בפנטזיה או בהתנהגות, צורך בהרצה וחוסר באמפתיה. זה מתחיל בבגרות המוקדמת וקיים במגוון הקשרים שונים. לפחות 5 או יותר מהבאים. אנחנו מתחילים בתחושת חשיבות עצמית גרנדיוזית. בעצם להגזים במה שאני יכול, בהישגים שלי, בכישורים שלי, וסוג של ציפייה שיכירו בי כנעלה ללא הישגים מתאימים. לא בעצם הוכחתי את עצמי, אבל אני כן רוצה שיכירו בי כמו איזה לא יודע מה. 2. עיסוק יתר בפנטזיות של הצלחה, כוח, גאונות, יופי, אהבה. 3. נרקסיסט מאמין שהוא ייחודי ומיוחד ויכול להיות מובן או מקושר רק עם אנשים מיוחדים או בעלי סטטוס גבוה. 4. יש לו צורך גבוה בהרצה. 5. יש לו תחושה של זכאות, של מגיע לי, וציפיות לא הגיוניות ליחס מיוחד ומועדף, או שבעצם אנשים אחרים יענו אוטומטית לציפיות שלו. 6. נצלן, בעצם ניצול של אחרים לשם השגת הרצונות שלי. 7. חוסר אמפתיה, לא מוכן להכיר, להזדהות עם הרגשות והצרכים של האחרים. 8. קנאי או שחושב שאחרים מקנאים בו. 9. בעל התנהגות שחצנית וגבתנית. עכשיו, יש סברה מאוד חזקה שבעצם אלו אנשים עם ערך עצמי מאוד שברירי, ולכן הם מאוד רגישים לביקורת או כישלון. ולמרות שלא יראו זאת, ביקורת תגרום להם להרגיש מושפלים, מבוזים, רקניים, הם יכולים להגיב בזעם, בזלזול, במתקפת נגד, יש להם קושי ביחסים הבין אישיים בגלל האמונה הזאת של מגיע לי. הם רוצים שיעריצו אותם בלי לגמרי לחשבן למה שאחרים מרגישים. קריטריון השני שלנו מדבר על פנטזיות, אמביציה וכל הדברים האלה. וזה טוב, אבל פה זה ממש 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 על סטרואידים. כשאנחנו מדברים על ביקורת, זאת לא סתם ביקורת. זאת תחושה צורבת, קטלנית, מביישת, משפילה, וזה יכול לגרום לנסיגה חברתית, למצב רוח דיכוני, ואפילו התפתחות של הפרעה דיכונית. לא סתם. קשה להגיד כמה כאלה בדיוק יש, אבל אנחנו נוטים להגיד שבין 0 לבין 5%. שזה לא אומר הרבה, אבל מה שכן, הרוב, משהו כמו 50 עד 75%, הם גברים, שזה המון. איך אנחנו יודעים להגיד שזה נרקסיזם ולא הפרעה אחרת? אז מה שמשמעותי כאן, וצריך להחזיק את זה טוב בראש, זאת התחושה הזאת של הגרנדיוזיות, הגדלות, שהיא בדרך כלל לא קורית בהפרעות אישיות האחרות. אפשר למשל להגיד שיש דמיון בין הפרעת אישיות אנטיסוציאלית ונרקסיסטית, כי שניהם חלקלקים, נצלניים ולא אמפתיים, לא חזקים באמפתיה. אבל נרקסיסטים הם לא בהכרח אימפולסיביים ואגרסיביים, יכול להיות שהם מתכננים את מה שהם רוצים לעשות. ואנחנו רוצים לחזור לרכיב הגרנדיוזי. תחשבו למשל על ג'פרי דאמר, מה שהיה בנטפליקס לפני רגע. אנטיסוציאלים לא צריכים הערצה והם לא מקנאים במישהו אחר. ולנרקסיסטים אין בהכרח היסטוריה של הפרעות התנהגות בילדות או התנהגות פושעת בבגרות. ברור? בואו נתקדם. אנחנו מדברים על נרקסיסט. מה זה סתם נרקסיסט? מה זה סתם נרקסיזם? או, פה אנחנו נסתבך. מדובר בעץ נרקסיסטי עם המון ענפים ושלוחות, אבל אנחנו ננסה לסדר אותו. כשאנחנו מדברים על נרקסיזם כתכונת אופי, יש לנו כל מיני סוגים. יש את הגלוי, את הסמוי, את העוין, יש לנו את הקהילתי, במרכאות, קומיונל באנגלית, והנרקסיסט המרושע. הסוג הראשון שלנו הוא הגלוי, שהוא הסוג הראשון שקופץ לראש שחושבים על נרקסיסט. הגלוי הזה הוא יהיר, חושב שמגיע לו הכל, הוא שתלטני, הוא חברותי מאוד, אף על עצמו וחייב שיעופו עליו בקטע לא נעים. הוא תחרותי, נפיץ ולא כל כך חזק באמפתיה. הנרקסיסטים האלה מאמינים שיש להם אינטליגנציה ויכולות מאוד 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 גבוהות שלא כל כך מסתדרות עם המציאות. חלק מהמחקרים קישרו את הנרקסיסט הגלוי לביג פייב. בתכונות של אקסטרוברטיות ופתיחות לחוויות. עוד נמצא שאותם נרקסיסטים אוהבים להיות כל הזמן בטוב, במצב רוח טוב. כלומר, קשה להם להרגיש רגשות שליליים, הם מנסים להימנע ולהדחיק אותם. הסוג השני, הסמוי, שונה לגמרי מהנרקסיסט הגלוי. אנחנו נוטים להאמין שאדם שהוא נרקסיסט, אז הוא צריך להיות גרנדיוזי, גדול, רברבן, שכל הזמן שומעים אותו, אבל וואלה, במקרה הזה לא בדיוק. הנרקסיסטים הסמויים מופיינים בערך עצמי נמוך, יותר מכונסים בעצמם, חרדים, הגנתיים, נמנעים ואוהבים להתקרבן, אכלו לי, שתו לי כל הזמן. לסמויים מאוד קשה לקבל ביקורת, למרות שהם מאוד מרוכזים בעצמם. הם מפחדים להרגיש לא טוב עם עצמם. ושהם כן מקבלים ביקורת, הם לא מתנגדים ועושים תררם, הם יותר מפנימים אותה ולוקחים את זה קשה מאוד. מה שנקרא פגיעה נרקסיסטית. מחקרים מראים שהנרקסיזם הסמוי והגלוי נע על איזה ציר מסוים. לפעמים בחודש מסוים בן אדם יכול להיות גלוי ואז אחרי תקופה לא טובה להפוך לסמוי. סתם דוגמה. הסוג השלישי, העוין, הוא סוג של בן אדם רע כזה, מבאס כזה. שלא בחלך להיות איתו בקשר כי זה בן אדם שהוא מאוד שחצן, כזה שחש את עצמו וגם רוצה להראות לך שהוא יותר טוב ממך ולהתחרות. להתווכח וגם אפילו לנצל אחרים. אלו אנשים נקמנים שלא קל להם לשכוח ולסלוח. ובאופן שלדעתי הוא ממש לא מפתיע, גם קשה להם לסמוך על אחרים. הסוג הרביעי הוא מאוד מתעתע, ופה השמיעה הפסיכולוגית רגשית שלנו צריכה להיות על מקסימום. זה סוג חמקמק של נרקסיזם גלוי ששונה לגמרי מהנרקסיזם העוין. כמובן אני מדבר על הנרקסיסט הקהילתי, הקומיונל. אלו אנשים שהגינות מהמילה הוגן וערכיות זה משהו שמאוד חשוב להם. והם באמת מאמינים שהם כאלה, אבל למעשה המציאות מראה תמונה אחרת בין איך שהם תופסים את עצמם לבין איך שהם מתנהגים. אז שם יש סתירה. מאוד קל להצבן אותם שקורים דברים שהם נגד המצפן והערכים שלהם, ושהם מתעצבנים הם יכולים להיות מאוד אגרסיביים. אבל אז אפשר להגיד שאולי זאת אידיאולוגיה שמאוד חשובה להם. אולי, יכול להיות. אבל לנרקסיסטים האלה הסטטוס החברתי חשוב, ודרך הסטטוס משיגים את הכוח החברתי, ואז הם יכולים להרגיש נהדר עם עצמם. זה מה שחשוב. אני אתן לכם דוגמה. למשל, מדריך בצופים שהוא מאוד אוהב להתנדב ולעזור ולארגן כל מיני ערבי התרמה ודברים כאלה, בלה 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 בלה, אבל החניכים שלו סובלים ממנו לגמרי. הסוג האחרון שלנו, הנרקסיסט המרושע, וזה נשמע מאוד מאוד מפחיד, ואולי זה באמת קצת מפחיד. זה סוג של נרקסיזם שהוא יותר קשור לנרקסיזם הגלוי מאשר לנרקסיסט הסמוי. יש הרבה דמיון בין הנרקסיזם האחר לבין הנרקסיזם המרושע, בכך שנגיד הם מאוד צריכים להרגיש טוב ומורמים וחזקים מעל אחרים, אבל הם יכולים להראות עוד כל מיני דברים, כמו נקמנות, סדיזם, כלומר הם נהנים לעשות רע לאחרים, יכולים להיות מאוד אגרסיביים שהם באינטראקציה עם מישהו אחר, ופרנואידים, או שיש להם תחושה מאוד חזקה של פרנויה, או שהם באמת מאמינים שיש עליהם הרבה איומים. הם יכולים לחלוק הרבה תכונות עם אותה הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית. שזה בעצם אומר שהם יכולים לטעות יותר לפעולות מסוכנות, לאלימות, לשימוש בחומרים, וכל מיני דברים נחמדים וכאלה. אבל מעבר לסוגים השונים, חשוב לי לדבר על מושג מאוד מאוד חשוב ומוכר בתרבות שלנו, והוא מקושר באופן חזק לנרקסיזם. את התיאור המדויק אני לוקח מעוגן, פסיכולוגיות למען נפגעים ונפגעות יחסים נרקסיסטים ופסיכופטים. המושג הזה הוא מה שנקרא גזלייטינג. המקור שלו הוא בכלל מסרט משנת 1944, באותו השם. מה שקורה בסרט הזה, הגבר מנמיך לאט לאט את התאורה בבית. גזלייט, נורת הגז. והאישה לא מבינה למה עוצמת האור יורדת לאט לאט. אבל הגבר טוען שכלום לא השתנה. וגם היא לאט לאט משתגעת. לגזלייטינג יש כמה סוגים. הסוג הראשון, הקלאסי, הוא מרכיב בסיסי במערכת היחסים הרעילה, והוא למעשה הכחשה חד משמעית של המציאות. עם אמירות כמו, זה לא קרה, לא אמרתי את זה, זה אצלך בראש. כך הצד הנפגע מטיל ספק במחשבות שלו, באמינות שלו את עצמו, והמתעלל תופס שליטה וכוח בתוך הקשר, וזה יכול להגיע לרמה שהנפגע פשוט מקבל את המציאות שמוכתבת לו. אפשרות נוספת היא המניעה. איומים מקסימים כמו אם את תדברי על זה שוב אז אני לא אדבר איתך. הסוג הבא, הסתירה, הוא סוג של משחק של המתעלל עם תחושת המציאות של הנפגע. עם אמירות כמו לא נכון, דווקא זה קרה אחרי שנפגשנו, או אתה לא זוכר, זה לא היה ככה. כדי להתחבר למציאות הנפגע מתחיל להשתמש בהוכחות כמו וואטסאפים, אימיילים, תמונות, כל מה שיכול להיות הוכחה. וכאן יש הדגשה חשובה, שאם גם אתן ואתם בלשים ומחפשות הוכחות ועדויות, יכול להיות מאוד שעושים לכם גזלייטינג. סוג נוסף הוא הסתה, שזה בעצם הסתה של הנושא כדי שהנרקסיסט יתפס טוב, ודווקא הנפגע הוא זה שיראה על הפנים. למשל, אם אני אומר לבת הזוג שלי, למה הסתרת ממני שנפגש איתו? והיא אומרת, אני מסתירה? אתה לא מספר לי כלום אף פעם. זה סוג של גזלייטינג. או שבן הזוג שלי אומר לי, לא התכוונתי לבגוד, פשוט מאוד קשה לי להיות לבד. זה גזלייטינג. הסוג האחרון שלנו הוא הקטנה, שזאת מניפולציה שמטרה שלה להקטין את הרגשות והתחושות של הנפגע סביב אירוע מסוים, ולהאשים אותו שהוא מתעסק בדברים לא חשובים. למשל, אז מה אם כולה בזבזתי לך 2,000 שקל? אתה מרוויח הרבה יותר מזה. ובסדר, אז קצת קיללתי אותה, זה לא שאפתי לה סתירה למרות שהגיע לה. הגז לייטינג הזה יכול גם להגיע לדברים פיזיים. סתירה יכולה להיות סתירונת, וגרוף יכול להיות, כולם משחקים קצת, מה את רגישה? חשוב להגיד שכולנו עושים גז לייטינג פה ושם. וכן, זה נשמע מלחיץ, אבל זה בסדר. אבל בואו נפריד. כשמדובר בהתעללות, כאן יש לנו דפוס קבוע שהמטרה שלו היא להטיש את הבן אדם השני עד שהוא כבר יקבל את המציאות המוכתבת. אז אחרי כל הרמה הזאת, איך אפשר לזהות שאני נמצאת במערכת יחסים מתעללת? הנורות האדומות המשמעותיות שלנו הן גז לייטינג כמובן. מניפולטיביות, קנאה, חוסר פרגון, זריקה וקושי לקבל אחריות על המעשים, יצירת קשר צמוד, קרוב ותלותי במהירות, ניסיונות שליטה וחצייה של גבולות. השליטה היא אלמנט מאוד משמעותי בקשר המתעלל. כשהקשר הופך להיות הדבר המרכזי של הנפגע, בין אם במחשבות, ברגשות, בזמן, וגם האנשים החשובים האחרים בחיים מתרחקים, כאן יש לנו בעיה. בשלבים מאוחרים יותר של הקשר, יכולים לצוץ גם שקרים, האשמות חוזרות, בגידות, עליות וירידות קיצוניות, קור רגשי, ועיבוד עניין הדרגתי בחייו של הנפגע. אוקיי, בסדר, תודה רבה על הסימנים המדהיגים האלה, אבל אם הנרקסיסט הזה גר איתי בבית ואין לי שום דרך להעיף אותו? אוקיי, זאת שאלה נהדרת, ולצערי זה קורה ללא מעט ילדים, הורים, נכדים, אחים ומה לא. אז אספתי כמה טיפים שיכולים להיות מאוד שימושיים. הטיפ הראשון הוא לייצר גבולות מאוד נוקשים ובלתי חדירים. אף אחד לא מכריח אותך להיות בקשר צמוד וקרוב עם בן אדם אחר. לכן חשוב למתן, בין אם להגביל בזמן או אפילו להגביל אקטיבית. ואפשר להגיד למשל, טוב, אני צריך לנתק, אני צריך ללכת. או אני יכול לבוא אבל אני יכול רק לחצי שעה. להגביל ולמתן זה גם לא רק בזמן, אלא במה וגם בכמה משתפים. כי לכו תדעו איפה זה יפגוש אתכם. פשוט למתן. אם נקלטן לריב או עימות עם נרקסיסט, וזה די בלתי נמנע, אז יש מה לעשות. ואני קורא לה אסטרטגיית הסנדוויץ'. מה הכוונה? את הביקורת או את הטענה לדחוף באמצע של שתי מחמאות. נגיד להגיד, את ממש חכמה, זה ממש לא בסדר ששברת לי את האוטו, ואיזה אופי מדהים יש לך. דרך אגב זה טריק טוב לא רק לנרקסיסטים. טיפ נוסף, וזה טיפ קצת מרושע, אבל אני מנסה להיות ריאלי ותומך כאן. אל תניחו שלנרקסיסט אכפת ממכם ומאיך שאתם מרגישים, ואל תיכנסו לתוך הדרמות שהם מנסים לשאוב אתכם אליהן. כי אין לזה סוף. ואיכשהו הם תמיד מצליחים לצאת מזה. אתם בסך הכל חיילים בתוך המשחק שלהם. והטיפ האחרון, תהיו איתנות. פשוט ככה. אל תפקפקו בעצמכם, תעמדו חזק. ואם בכל זאת הוא הצליח להפיל אתכן ולשחק בכן, תבדקו שוב את עצמכן. אל תישארו עם התחושה המוחלשת. ומה שבטוח, לא ננסות לנצח אותם במשחק שלהם. הרי הדלק שלהם הוא הניצחון, והם יעשו הכל כדי להשיג אותו. הניצחון הכי חזק שלך הוא פשוט לנסות להתרחק ולהתנתק כמה שאפשר והכי רחוק שאפשר. ואם כל זה לא אפשרי, פשוט לנסות להיות קול. לא להתרגש מדי, לנשום ולזרום. את כל זה קשה מאוד לשאת לבד. וחשוב למצוא אדם קרוב או מטפל שיכול לעזור להתמודד. אנחנו קצת מתחילים לצאת מאזור הדמדומים, ובואו נשים את הכובע הקליני ונתחיל באבחון. בשביל האבחון נשתמש בשאלון שנקרא NPI 16 או Narcissistic Personality Inventory. זה שאלון חמוד ומתוקף בעל 16 רגדים. ככל שנענה על יותר רגדים בכיוון מסוים, כך נצא גבוהים יותר במדד. כל פעם תחזיקו נקודה. בואו נתחיל. אוקיי, אחד. יש לי יכולות גבוהות בהרבה מאנשים אחרים, או אני יכול ללמוד לא מעט מאחרים. אם ההגד הראשון דיבר אליכם יותר, שימו לכם נקודה. 2. מניפולציה על אחרים זה דבר שאני עושה בקלות, או אני לא אוהבת לעשות מניפולציה על אחרים. אם אני אתן על התשובה הראשונה, קחו לכם נקודה. 3. אני פחות או יותר כמו כולם, או אני אדם יוצא דופן. אם זה מה שמדבר אליכם, קחו לכם נקודה. 4. הייתי רוצה שתהיה לי סמכות על אחרים, או אין לי בעיה לציית לסמכות. הלאה, אני אוהב להיות במרכז תשומת הלב, או מביך אותי להיות במרכז תשומת הלב. הלאה? אני מצפה המון מהאנשים סביבי, או אני אוהב לתת ולעשות בשביל אנשים שצריכים אותי. אם סימנתם א', 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 בשלושת ההגדים האחרונים, קחו לכם שלוש נקודות. הלאה. אנשים לפעמים מאמינים למה שאני אומר להם, או אני יכול לגרום לאנשים להאמין לכל מה שאני אומר. אם ב' זה שלכם, קחו לכם נקודה. הלאה. א', אני מתעקש לזכות בכבוד שמגיע לי, או אני בדרך כלל מקבל את הכבוד שמגיע לי. אם א' שלכם, קחו לכם נקודה. נקסט, לפעמים אני מצליח לספר סיפור טוב, או כולם אוהבים לשמוע איך אני מספר סיפורים. אם ב' שלי, קחו לכם נקודה. א', סמכות לא עושה לי את זה. ב', אנשים נוטים לזהות את הסמכותיות שבי. אם ב' שלכם, קחו נקודה. א', אני נורמלי. לא יותר טוב או יותר רע מאחרים. ב', אני חושב שאני אדם מיוחד. אם אתה חושב שאתה אדם מיוחד, קח לך נקודה. קדימה. אני תמיד יודע מה אני עושה, או ב', לפעמים אין לי מושג מה אני עושה. אם א' שלכם, קחו לכם נקודה. נקסט, אני ממש מובך שמחמיאים לי, או ב', אני יודע שאני מוצלח כי אנשים לא מפסיקים להחמיא לי. אם ב' שלכם, קחו לכם נקודה. א', אני הולך להיות בן אדם גדול, ב', אני מקווה להצליח בחיים. אם אני הולך להיות בן אדם גדול, קחו לכם נקודה. קדימה, אני מנסה לא להיות רברבן, או ב', אם יש לי הזדמנות, אני אוהב להתרברב. אם אני אוהב להתרברב, קחו נקודה. וההגד האחרון שלנו, אני אוהב להיות במרכז תשומת הלב, או מביך אותי להיות במרכז תשומת הלב. אם א' מדבר אלייך יותר, קחי נקודה. אז למרות שזה אחלה שאלון והוא מתוקף, אני מזכיר, מדובר בסך הכל בשאלון אחד מיני רבים. האם הוא מדויק ב-100%? לא. ממש לא. אבל הוא נקודה. נקודה למחשבה. אנחנו מגיעים לחלק האחרון שלנו, ועכשיו נדבר אם יש דבר כזה נרקסיזם שהוא טוב? אז כן, לגמרי יש, וזה אפילו קריטי שנהיה קצת נרקסיסטים. מאיפה הדבר הזה בא לי עכשיו? פרויד דיבר על משהו שנקרא נרקסיזם ראשוני, שזה אומר שהתינוק משקיע את כל האנרגיה, הדאגה והאהבה שיש לו בעצמו, וזה בלתי נמנע, וקשור להישרדות שלו. נרקסיזם ברמה מסוימת הוא חשוב, כי ככה אנחנו נוכל לדאוג לעצמנו, לצרכים שלנו, ולנסות להגשים אותם. אבל זה כל עוד לא בא על חשבון האחר. פסיכואנליטיקאי אחר, ושאני אומר פסיכואנליטיקאי, אני מתכוון לסוג של ממשיך של פרויד, אז אחד מיני רבים, קוהוט, והוא דיבר על נרקסיזם נורמלי, שהוא חלק בלתי נפרד מהתהליך של ההתבגרות שלנו. קוהוט האמין שילדים שההורים שלהם מספקים את הצרכים שלהם, יכולים לפתח ביטחון והערכה עצמית מותאמת. זה אותו נרקסיזם נורמלי. בואו נחשוב על סיטואציה. חמישי בערב. אחרי שבוע מזעזע, סוף סוף אני שוכב על הספה ורואה משהו נחמד בטלוויזיה. ואז מקבל הודעה מחבר. מה קורה? זורם לך לצאת? ואני אומר, לא. כי לא זורם לי. על פניו הכל טוב. אבל אם הוא היה שולח, מה קורה? אני די מבואס, בא לך לצאת להתברר? עכשיו אני בדילמה. אם אני אומר לא, אפשר להגיד שאני אנוכי ואגואיסטי ולא אכפתי, אבל אני אומר כן ואני בא למרות שאני ממש לא רוצה ואני מבאס את הערב. בסוף אני אומר לא. אולי יצאתי זבלון, אבל זה מה שנקרא נרקסיזם בריא. למה? כי שאנחנו מתנהגים בצורה אנוכית, אבל באופן שהוא מתחשב ושהוא לא מכוון לפגוע. זאת הכוונה. זה לא שאני רוצה שלחבר יהיה רע והוא ימשיך להיות מבואס. אבל אני יודע שאם אני אצא בעל כורחי, זה יכול להיות אפילו יותר מבאס בשבילו ובעיקר גם בשבילי. נרקסיזם בריא יכול לכלול גם דימוי עצמי חיובי, וזה חשוב להיות מרוצים מעצמנו. כנ"ל, גם ביטחון עצמי, האופן שבו אני תופס את עצמי. אני לא צריך לשנוא את עצמי כדי לא להיות נרקסיסט. לנרקסיסט הבריא יש יכולת לדעת מה מתאים לו ומה לא, ולהתנהג בהתאם. הוא מתגאה בתכונות הטובות שלו, בהישגים שלו, ומשתמש בהם כדי ליצור קשרים ולהעמיק חברויות. אבל איפה עובר הגבול? כאשר להתנהגות שלי יש ניחוח יותר דורסני ופוגני. למשל, אני אוהב שאומרים לי כמה אני טוב במה שאני עושה, אבל כשיוצא, שאני מנסה לסחוט מחמאות מאחרים ולקבל את האישור שלהם, כאן יש ניחוח נרקסיסטי. או למשל, אם אני רבה עם בת הזוג שלי, ואני אומרת מה מפריע לי בהתנהגות שלה, ומסבירה לה למה זה לא היה לי נעים, וגם מקשיבה למה שמפריע לה, זה בסדר. אבל אם זה היה בכיוון אחר, והתגובה הייתה איכשהו לנסות לסובב את המצב כדי שהשמה תיפול עליה, זה כבר לא בסדר. איך מייצרים כזאת בריאות נרקסיסטית? וזאת שאלה מצוינת. והנה, אני כבר מחמיא לעצמי. קצת קשה לענות עליה כי זה תלוי בהמון גורמים. כמו שפרויד אמר מקודם, כולנו נולדנו נרקסיסטים, בואו נגיד. כשהיינו תינוקות וילדים קטנים לא לגמרי הזיז לנו מה אחרים חושבים. תיאוריה אחת יכולה להגיד שאם קיבלנו סביבה מספיק תומכת, נוכל לפנות מקום אצלנו לאחר. תיאוריה אחרת יכולה להגיד שהורים שנותנים יותר מדי לילדה שלהם ולא מציבים לגבולות, מגדלים נרקסיסטית קטנה בבית. ולכן חוקים מוגדרים זה מה שחשוב. כיוון שלישי יכול להגיד שזה תלוי בגורמים מולדים שאין לנו שליטה עליהם ולכן אין מה לעשות. קיצר, בלגן, ואני חושב שעם זה נצטרך להישאר. אנחנו מגיעים לחלק האחרון אחרון ואני רוצה שנפסיק לבלבל את המוח על תיאוריות ונרגיש טיפה את השטח. בשביל זה יש לנו את ירין שם בדוי. ירין הוא בחור חמוד, בן 26, והוא פונה לטיפול מפני שהוא לא נהנה מהחיים. הוא מרגיש תחושה של רקנות, ושהוא הולך לעבודה, הוא סובל, בבית הוא מסתכל על הקירות. אבל מה שהכי מבאס את ירין, זה האנשים שהוא צריך להתמודד איתם בעבודה. שלטענתו הם אנשים בלי מוח, ובאשמת הטמטום שלהם הוא שונא ללכת לעבודה. ירין עובד בתור מתכנת בחברת הייטק מוכרת, שלדעתו לא כל אחד מתקבל אליה, רק הטופ של הטופ. ככה גם הוא היה בצבא, הוא היה ביחידת הטופ של הטופ. לפני זה ירין אומר, הייתי ביחידה טובה, אבל הוא עבר ממנה מפני שלטענתו חיילים שם הורידו את הרמה. ומי שהכי הורידה את הרמה הייתה מפקדת שתמיד חיפשה מה לא בסדר במה שהוא עושה. כשאני שואל אותו יותר על המעבר הזה בין היחידות, הוא מספר כזה שהייתה איזה תגרה עם המפקדת שהוא בסך הכל החזיר לה לביקורת הלא נכונה והלא רלוונטית שלה. וזה היה הדבר הנכון לעשות והוא ממש ממש לא מתחרט על זה. לפני כמה חודשים הוא היה בזוגיות של משהו כמו שנה, אבל זה לא הסתדר כי הם לא התאימו. הוא הרגיש שהם לא באותו מקום בחיים. ולמרות שזה לא היה נעים, זה היה חייב להיות בשביל שניהם. הוא מגיע לטיפול סוג של פסימי. הוא לא מאמין שיש מישהו שבאמת יכול להבין ולעזור לו, אבל הוא מחליט לתת צ'אנס כי שהוא בבאסה הוא מתפקד פחות, ואז פרויקטים מאוד משמעותיים נתקיים בחברה. מה קרה עם ירין אחר כך? זה כבר ביום אחר. דיברנו ממש לא מעט על נרקסיזם בפרק הזה. דיברנו על מה זאת הפרעת אישיות נרקסיסטית פר אקסלנס, מאיפה המושג הזה מגיע ומה הסוגים השונים של נרקסיזם. ניסינו להבין כמה בנו יש חלקים נרקסיסטיים, מתי זה טוב ואיך זה נראה בשטח. אני לא יודע אם חידשתי לכם משהו, דייקתי, חידדתי, או שכל מה שאמרתי היה ממש מפתיע ומעניין, אבל אני כן יודע שהדבר הכי חשוב זה אם אתם קורבן להתעללות נרקסיסטית או מכירים מישהו שסובל מכזו, ניתן לפנות ולהפנות לפורום מיכל סלע, קו הסיוע של נעמת בכוכבי 9201, צער אם צריכים לשתף מישהו שיבין, או בכלל, ממש 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 חשוב לשתף. רוצה להגיד תודה רבה רבה על ההזנה שלכם, ולהתראות.